שלום וברכה ובוקר טוב. מאחר ואנחנו מתקרבים לחג הפסח, התחלנו בלימוד ההגדה, ואני חושב שכדאי שנלמד את המשך הדברים. הגענו להגדה השנייה. כן, דיברנו על זה שלפי הגמרא, כשמה שכתוב במשנה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אז יש מחלוקת בין האמוראים מה זה הגנות ומה זה השבח. מי שאומר הגנות זה עבדים היינו. זה מגונה להיות עבד. אז השבח וזה ויוציאנו השם. ומי שאומר שהגנות זה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אז השבח זה ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ולפני כל אחת משתי אגדות, והאגדה של עבדים היינו והאגדה של מתחילה, יש שאלות. השאלות לפני עבדים היינו זה השאלות של מה נשתנה, שמובאות במשנה, והשאלות שלפני האגדה של מתחילה זה ארבע בנים שמובאים במחילתה, וגם בירושלמי. עכשיו, אז כאן נעסוק קצת בשאלות האלה. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. מה המשפט הזה עושה פה? הוא שריד של ברכת התורה. בכתבי יד עתיקים, אז במקום הזה הייתה ברכת התורה, כמו שאנחנו מברכים אותה בבוקר. ונשאר מזה, כיוון שהיום אנחנו נוהגים להתכוון בברכה לכל היום, אז נשאר רק הדבר הזה. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כלומר, אותה תורה שאתה אומר, שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא על זה שנתן לנו אותה, היא דיברה כנגד ארבעה בנים, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. יש פה כמה מילים מיותרות. קודם כל, ארבעה זו מילה מיותרת. אני יודע לספור גם בלי שיהיה כתוב ארבעה. שתיים, אחרי שאמרת לי ארבעה, על מה אתה צריך להגיד אחד, 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 אחד. אני יודע שאחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד זה שווה ארבעה. אז כך שזה מילים מיותרות. אלא יש פה שתי כוונות. קודם כל לגבי המילה ארבעה. המילה ארבעה זה בלשון, הרי האגדה כתובה בלשון משנה, ובמשנה כשיש מספר, הגמרא אומרת מניינה למעוטי מי. כשכתוב מניין, זה כדי למעט. איך הקשורים? כנגד ארבעה, כוונה ארבעה ולא חמישה. סימן שיש בן חמישי שלא כנגדו דיברה תורה. אז מי מטפל בו? המקום. ברוך המקום, הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, כי נותן מקום לכל אחד. ואז יוצא שברוך המקום שמטפל בבן החמישי, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, זה שנותן תשובות לארבעה בנים. מה זה אחד חכם ואחד רשע? זה כמו שכתוב למשל, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקין בו. מה פירוש אחד ואחד? בין כך ובין כך. כלומר, דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע, בין שהוא חכם, בין שהוא רשע, דיברה כנגדו תורה. זאת המשמעות של אחד. אחד זה ואחד זה. ואז יש לנו השאלות של החכם, הרשע והתם. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? שאלה זו מופיעה בפרשת ואתחנן. רק שבפרשת ואתחנן התשובה של התורה היא אחרת. כי שם הכוונה של השואל. איננה כשאלה, למרות שזאתן המילים. לא הרי החכם של פרשת ואתחנן, כי הרי החכם של האגדה. החכם של האגדה הוא בן אדם טוב, בחור חמוד כזה, שיודע כבר שהוא שייך להיסטוריה של עם ישראל, רק הוא שואל, אז מה עושים? אז אומרים לו, הלכה. אפתה אמור לו, כי הלכות הפסח. אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. מה זה אין מפתירין? זה ההלכה האחרונה. אז כלומר, תלמד אותו את כל ההלכות עד ההלכה האחרונה של אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. לעומת החכם בפרשת ואתחנן שהוא אפיקורוס. בעצם הוא בא להרער על כל המצוות כולן. הוא שואל עדות, בשביל מה צריך עדות? מי אומר שזה נכון? חוקים, למה צריך חוקים? הרי לא מבינים, משפטים, הרי מלא גם בלי התורה היינו יודעים. זאת אומרת, השאלות של החכם בפרשת ואתחנן הרבה יותר מקיפות מהחכם פה. כן. ואז שמה התשובה של התורה היא אחרת כמובן, לא נעסוק בה. רשע, מה הוא אומר? אז הרשע לעומת החכם, עוד לא ברור לו בכלל שיש מקום לכל המצוות האלה. משום שהוא חושב שאפשר לא להיות שייך להיסטוריה של עם ישראל. כן? ולכן הוא שם את עצמו מחוץ לכלל. לכן הוא אומר, מה העבודה הזאת? לכם, לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה אקהה את שיניו. ואמר לו, מה זה אקהה את שיניו? צריך, השיניים הן אגרסיביות. להקהות אותם, הכוונה שהן יהיו לא אגרסיביות. וכאן המקום להבין מה פירוש המילה רשע. רשע, המקור זה המילה רע. מה זה השין? השין זה הכוונה שהוא מאמץ את הרע בתור דרך חיים. הרי בכל אדם יש יצר טוב ויצר הרע, אנחנו לא נבהלים מזה. השאלה היא מי קובע? מי קובע את ההתנהגות? אם אתה אומר שזה יצר הטוב, אז מותר היצר הטוב עושה ברית עם היצר הרע, משתמש בו. אבל אם היצר הרע הוא הפך להיות הקובע, אז מרע נהיה רשע. אז צריך להסיר ממנו את השין של המילה רשע. הקהת, שין, נב. כן? ואז יישאר רק הרע הטבעי, עם הרע הטבעי אפשר להתמודד, כל אחד יש לו רע טבעי. אז מה שהוא אומר, הפתה קהת שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים, לי ולא לו. אילו היה שם, לא היה ניגל. עכשיו, הביטוי לא, אילו לא היה, אילו היה שם, כוונה, אילו היית שם, אבל זה לשון נקייה. המשנה, לא, הגמרא לא רוצה, סליחה, ההגדה, לא רוצה לומר, אילו היית, זה לא יפה כלפי המסובים, אז הוא אילו היה. אבל זה בעצם נאמר עליו. אילו היה שם לא היה ניגל. אז איזה מין תשובה זאת? אילו היה שם לא היה ניגל. מסביר בניתור, שזה מאוחר מדי לא להיות כאן. כלומר, אילו היה שם לא היה ניגל, אבל עכשיו אתה לא שם, אתה כאן. ולכן אתה ניגל בעל כוחך. כן, זאת אומרת שבראשית ההיסטוריה יש בחירה לכל אחד כפרט להחליט לאיזה תהליך היסטורי הוא ישייך. האם הוא ישייך להיסטוריה של עם ישראל, או שהוא ישייך להיסטוריה של מצרים. זו החלטה שלו. אבל ברגע שיצאת ממצרים, אתה נתון כבר בצינור של ההיסטוריה הישראלית. אז כבר מאוחר מדי לעשות בעיות. אז בשביל מה לך? אילו היה שם, לא היה ניגל. עכשיו, צריך להבין יותר לעומק מה פירוש הביטוי לכם ולא לו. הביטוי לכם כתוב בתורה, עצרת תהיה לכם, וגם כתוב עצרת לשם. אז מזה למדנו מחלוקת, אז זה לגבי החגים. שאם אני עושה את החג לכם, אז מה זה לכם? לאכול ולשתות. מה זה לשם? להתפלל וללמוד. מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר שאו כולו לכם או כולו לשם. זאת אומרת שלפני החג, אדם צריך מראש להחליט איך הוא יעבור את החג. האם הוא יעבור את החג בלכם, כלומר, האכילה ושתייה, או שהוא יעבור את החג בלימוד ותפילה. לשם. רבי יהושע לא מסכים, והלכה כרבי יהושע, אומר, חלקיו, חציו לכם, חציו לשם. אז לכם פירושו על מנת להנות, הנעת האכילה. לכן אומר, מה העבודה הזאת? לכם. הרי זה נאמר על קורבן פסח. קורבן פסח, כבש צלוי. כבש צלוי זה טעים, לרוב בני אדם. אז זאת אומרת, אז אומר, מה העבודה הזאת? לכם, ולא לו. כלומר, לא לקדוש ברוך הוא. אתם הרי עושים את זה בשביל למלא את בטניכם. ואתם אומרים שזה עבודת השם? זה קשקוש. אבל מה, גם הוא כזה. לפי שהוא עושה את עצמו מן הכלל, הוא שכח שגם הוא בעצם אוהב בשר צלוי, כפר בעיקר. ואז מה אתה עונה לו? הרי מה אתה עונה לישי ליבוביץ' בעצם? אתה אומר לו, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים, לי ולא לו. זאת אומרת שהוא, הקדוש הוא רוצה שאני אעבוד אותו על ידי ההנאה שלי. שזה תולדה הכרחית של האמונה המונותאיסטית. אם אתה מאמין שיש השם אחד, אז הכל כלול. אז זה מה שהוא אומר, לי ולא לו. זאת אומרת, יש תשובה לשאלה של הרשע. בשאלה של החכם ושל הרשע יש בעיה. הם לא נוגעים בעיקר. החכם יכול לעבור את כל אל הסדר במה שיעור כזית, ומה זה הסיבה, ומתי חצות, כן? והוא לא זוכר את יציאת מצרים. הרשע יש לו בעיה מוסרית כלפי לכם ולא לו. אז הם מפססים. מי כן שואל את השאלה הנכונה? התם. תם, מה הוא אומר? מה זאת? זו שאלה נפלאה. כלומר, התם איננו מגביל את העונה. ולכן הוא מקבל את המהות. אז מה זה התם? זה מלשון תמיהה. כמו שאמר אפלטון, התמיהה היא ראשית הפילוסופיה. אז גם להבדיל, זה ראשית התורה. אתה רוצה ללמוד, צריך שיהיה לך שאלה. אם אין לך שאלה, אין מה לעשות. כלומר, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, בתנאי שהם שואלים. ואז מה אתה עונה לו? אתה אומר לו את האמת, והגעת למנך ביום ההוא, ואמרת אליו, בכל זה, כי יד הוציאנו השם ממצרים, בית עבדים. מה אם שאינו יודע לשאול? שאינו יודע לשאול לכאורה, מה? זה המהות של ליל הסדר, לא? למה עושים את ליל הסדר? כי יצאנו ממצרים. אף אחד לא דיבר על זה, כן? מה? כן, נכון. ופעם הרב אליהו זיני קרא לחג הפסח חג הקטניות. כן, כלומר, זה הדבר החשוב. כן, כל השאר בצד כזה. טוב, ושאינו יודע לשאול. אז שאינו יודע לשאול לכאורה, המחנך הבינוני אוהב את שאינו יודע לשאול. למה? הוא אומר, הוא לא שואל שאלות, אני אגיד לו מה הוא צריך לחשוב. והאגדה רואה בזה בעיה. אם הוא לא יודע לשאול, צריך ללמד אותו לשאול. את פתח לו. עכשיו נשאלת השאלה, איך אתה יודע שצריך לפתוח לו? שנאמר, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. איפה כתוב בפסוק הזה שצריך לפתוח לו? דבר נוסף, הפסוק הזה הוא בדיוק הפסוק שאמרנו לרשע. איזה מין דבר זה? אלא, צריך להבין את זה ככה. והגעת לבנך, צריך לקרוא את זה ככה, והגעת לבנך ביום ההוא למור. כלומר, אתה תגיד לו לומר. מה אתה צריך להגיד לו לומר? הוא צריך לומר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. למי הוא צריך להגיד את זה? לרשע. כלומר, למה הוא לא יודע לשאול? כי הוא אדיש. יש אנשים אדישים, לא אכפת לי מה קורה. אתה אומר לו, אבל יש רשעים בעולם. אם יש רשעים בעולם, אתה צריך להשיב להם. לכן, והגעת לבנך ביום ההוא, למור לרשע, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה מוציא אותו מאדישותו, ואז הוא שואל. אבל נשים לב לרגע אחד, שוב לשורה הראשונה. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה למוסל, ברוך הוא. יש מילה שחזרה, שמתם לב? בשורה הראשונה. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן... ברוך, כן, שמת לב. המילה ברוך. אז מה זה הדבר הרבה פעמים? ברוך המקום, כנגד ארבעה בנים. זה כנגד ארבעה בנים. ארבעה פעמים ברוך. ברוך המקום זה החכם. ברוך הוא זה הרשע. כי החכם הוא מקום לשכינה. הרשע אתה לא יודע מה יש לו. כלומר, אין מה לומר חוץ מאשר הסגולה העצמית שלו. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, זה התם. ברוך הוא שאינו יודע לשאול, כי אתה עוד לא יודע מה הוא ישאל. בסדר, בואו נמשיך. והגדת לבנך, אז כאן האגדה שואלת את השאלות שמן הסתם השאינו יודע לשאול לשאל. כן? אתה אומר לו את הפסוק, והגעת לבנך, אז שמתחיל לשאול, והגעת לבנך, יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא. מה זאת אומרת, והמינה שיהיו צריכים לספר את הסיפור של יציאת מצרים מראש חודש? מאיפה זה בא? כי הרי מתי נאמרה המצווה לעשות את קורבן הפסח? בראש חודש. משה ואהרון מדברים על הדת ישראל לומר לעשות את הפסח. אז יכול, ושם נאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, אז סימן שזה קשור ליציאת מצרים, אז אולי מראש חודש צריך לספר. ואז תלמוד לומר ביום ההוא, זאת אומרת שהגדה אומרת שמה שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו לומדים על הגדה של פסח, זה לא נכון לעשות. מה? כן, בכלל, באים ילדים מהגן, הם כבר יודעים את כל התשובות, אז בשביל מה הם שואלים מה נשתנה? הרי כל ה... באסטרטגיה החינוכית של התורה, עד ליל הסדר, הילד לא יודע שום דבר. ואז פתאום הוא רואה שמרימים את השולחן, כל מיני דברים, זה מורה עשר שאלות. אבל אם אתה כבר לימדת אותו את הכל, והוא כבר בישיבה יודע את הכל, אז מה יש לעשות עכשיו? אז זה לא טוב מה שאנחנו עושים. אז יכול מראש חודש, אני אומר ביום ההוא. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום. למה מבעוד יום? כי זה הזמן של הקרבת הקורבן. שוחטים את הקורבן אחרי הצהריים. אז אולי צריך שם להגיד את ההגדה של פסח. אז זה יכול מבעוד יום. תלמוד לומר, בעבור זה, בעבור זה. דבר שמרים באצבע. לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. למה זה חשוב? כי כשיש מצה ומרור, אז יש משמעות לקורבן. הרי המהר"ל מפראג מסביר כך, שמרור זה הרי זכר לשיעבוד, מצה זכר לחירות. אז לכאורה היה צריך לאכול מרור בליל בדיקת חמץ, כי אז עדיין היינו עבדים, ולאכול מצה בליל הסדר, כי אז נהיינו משוחררים. אבל לאכול ביחד זה כדי שלהוציא מן הלב את המחשבה שיש פה שני אלים שנלחמו אחד בשני. אל אחד משעבד ואל אחד משחרר. אז יש אלוהי המרור ואלוהי המצה. לכן אתה אוכל אותם ביחד לדעת שזה אותו אלוה שהוא המשעבד, הוא האלוה המשחרר. ואז צריך איזה משהו שמדבק ביניהם. המדבק ביניהם זה קורבן הפסח. שהוא כל כולו מכוון לאחדות, לפי ההסבר של המהר"ל. ואז יוצא שלא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ההדגשה היא על זה שזה שניהם ביחד. אז אתה יכול להגיד בעבור זה. אחד הפירושים למילה עבור זה לשון חיטה. כן, ויוכלו מעבור הארץ ביום ההוא. כן, בארמית, עיבורה זה חיטה. זה, אז בעבור זה, המצה, שמונחת לפניך. מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. בשביל מה זה טוב? יש לעובדי עבודה זרה יתרונות שאין לעובדי השם. אצל עובדי עבודה זרה יש הרבה כוחות חיים, רגשיים, דמיוניים, גופניים, שלעובדי השם הרגילים אין. כן? אתה עובד את השם בשכל. בסדר? זה לא מקיף את כל כוחות החיים. אצל עובדי עבודה זרה יש כוחות חיים. לכן, ועכשיו קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. כלומר, הכוחות שקנינו בתור עובדי עבודה זרה הם עכשיו לעבודתו. כמו שהרמב״ם אומר, שלמדנו הלכות קורבנות, את עניין הקורבנות בכלל, מעובדי עבודה זרה. הם היו בעלי תרבות פולחנית של עבודת קורבנות, אז גם אנחנו עושים קורבנות. שמה תגידו, בסדר, זה הרמב״ם הרציונליסטי, מה הם המקובלים? המקובלים יגידו שיש איזה סוד בקורבנות של ייחוד העולמות, כמו שאומר הרמב״ם. אבל אז עולה שאלה. נשאל את הרמב״ן, אז למה עובדי עבודה זרה יקריבו קורבנות? כי יש להם אינטואיציה, יש איזה ניצוצות שנפלו אצלם. אז אם ככה, כשאתה מקריב קורבן, אתה מעלה ניצוצות מהם, אז אתה עושה בדיוק מה שהרמב״ם אמר. אותו דבר. סופו של דבר, המקובלים והרציונליסטים הם אותו הדבר. ועכשיו קראנו המקום לעבודתו, שנאמר, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם, את אברהם, עבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ויתנו את יצחק. תן יצחק את יעקב ואת עשיו, ותן עשיו את הר סיר, ולהרש אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. אז כאן יש דבר מאוד משמעותי, שהדברים האלה של יהושע, הם דומים לסוג של אגדה של פסח, אבל אגדה של פסח, שהתחלתה מיציאת אורכסדים, או מיציאת חרן. שזה האגדה הקדומה. בתנחומה כתוב שאבותינו במצרים היה להם מגילות שהם היו קוראים בהם ומתנחמים למור מחר אנחנו נגאלים. מה זה המגילות האלה? זה הסיפורים של האבות, שאיך שהם יצאו מאורכסדים, איך שיצאו מחרן. והיו אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו מאורכסדים, כך הוא עתיד לגאול אותנו ממצרים. זאת אומרת, זה האגדה של פסח העתיקה. והאגדה, השרידים מהאגדה הזאת נמצאים גם באגדה שלנו, גם עם צעומת בה ביקש לבן הארמי לעשות וכדומה. כן. לא, זה לכן, לא, זה ביקורת, מה שאמרתי זה ביקורת על על מערכת החינוך החדש שלנו, כן. קוננתי. יפה. טוב, זה פרשנות מודרנית כבר. כן. בדיוק. בדיוק מה שאמרנו. כשם שהשארנו שרידים מהאגדה הקדומה, ככה האגדה שלנו תהפוך להיות שריד בבוא הזמן. כלומר, ידברו קצת על יציאת מצרים, אבל בעיקר ידברו על על מדינת ישראל ו על המחאה נגד ההפיכה המשטרית וכל דברים האלה, כן. כן. וכל המרבה לספר, הרי זה משובח. כן. כן, ברור. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית ובמיתרים. שנאמר, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי ארץ זרעך בארץ עולים ועבדו מטעם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחרי יצאו בחוש גדול. איך פה רואים שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ? הרי לפי דעת הגמרא, אבותינו היו במצרים 210 שנים. אז זה 400 שנה. חסר פה משהו. כלומר, כדי להשלים ל-400 צריך להוסיף כמה? 190, קץ. כן, גימטריה קץ. כלומר, שהקדוש ברוך הוא חישב, הכוונה יחשיב. החשיב את הקץ שנים כחלק מ-400 שנה. כדי שיוכל לקיים את הבטחתו לאברהם אבינו, שזה 400 שנה, הוא אומר 400 שנה, אברהם אומר, רגע, עברו רק 210. לא, אני מחשב את הקץ, קץ שנים שהיו נדרשים בשביל להשלים מ-400. יש את השאלה, למה לעשות לנו בעיות כאלה? זאת אומרת, אם כבר, הקדוש ברוך הוא לא מתכוון ברצינות כשהוא אומר 400, אז למה הוא אומר 400? כן? אותו דבר לגבי ירמיהו, שאומר 70 שנה, גלות בבל, יש 5 אופנים לחשב את ה-70 שנה האלה. אז זה גם לא עוזר לי. כלומר, אתה אומר לי 400 שנה, ואני לא יודע מתי הם נגמרים. 70 שנה, אני לא יודע מתי זה. כן, אלא זה, אלה, הכוונה, 470 שנה, זה שנים במוחלט. במוחלט, שיעבוד מצרים צריך להיות 400 שנה. במוחלט, גלות בבל צריכה להיות 70 שנה. במציאות, לפי הנתונים. כי הרי יש גם הבחירה החופשית של האדם. הרי מה גרם שהיה צריך לצאת ממצרים מוקדם יותר? זה שהשעבוד היה יותר קשה מהצפוי. זאת אומרת שמצרים, במקום להיות נחמדים, אז החליטו להיות רעים. כיוון שהם היו רעים, הם לא יצאו ממצרים איתנו. אם היה 400 שנה של שעבוד מצרים, סימן שהייתה סימביוזה תרבותית עם המצרים, ואז גם מצרים הייתה יוצאת איתנו. לכן קוראים לאירוע יציאת מצרים, מי היוצא? מצרים הם היוצאים.
שאלה חשובה.
כן, מה השאלה החשובה? כל השאלות שלך חשובות.
במיוחד עכשיו שדיברנו על הגאולה, למה אנחנו צריכים לסבול ולא 70 שנה, אז היה 70 שנה. היה אמור להיות 4 ובסוף קוצר ל-210. למה אנחנו צריכים לסבול, לא יודעים בכלל מתי תסתיים הגלות הזאת של בית שלי, הגלות הזאת האחרונה.
טוב, קודם כל אנחנו יודעים מתי זה מסתיים, כי זה הסתיים ב-1948. כן, אז הסתיימה הגלות.
אבל עדיין לא נבנה בית המקדש.
זה נכון, בית המקדש לא נבנה, אבל הגלות הסתיימה. דבר נוסף, זו שאלה גדולה, למה גלות מצרים 400 שנה, בבל 70, ופתאום שלנו הייתה 1880 שנה. זה לא פרופורציונלי בכלל. אז זה נושא חשוב מאוד, שדן עליו רבי אברהם מבגו בספר דרך אמונה, אחד מחכמי ישראל, מתלמידי ארן, שני דורות לפני גירוש ספרד, בספרו דרך אמונה, יש לו דיון שלם רק על השאלה שלך, אבל אנחנו לא נעסוק בזה כעת, כי אנשים כבר מאוד מאוד רוצים לרוץ הביתה, להכין את השבת. רבי חנניה בן עקשיא אומר...